זוכרות או לא זוכרות? תחפשו דף. שלושה דברים סך לי מלאך המוות. אמר רבי יהושע בן לוי. יש לכם גם דף כזה? מישהו יכולה להגיד לי, אבל לאן הגענו? לא, נועה, את יכולה לצלם עכשיו? למי חסר דף? אבל מה למדנו? ראינו גם את המקורות בדף השני. את הדף הזה ראינו שיש לו... אבל יש לכם דף כזה. אז אני רוצה שנהיה גם בדף הזה. לא, אבל תכף נראה לי שנועה תוכל לצלם. אה, נועה הלכה לצלם? למי חסר את הדפים? תקשיבי, תגידי לה שאת הצד הזה גם מי, תקשיבי, תגידי לה גם מי. אחת כזה. ספיר, לאן אבל הגענו בפסקה עצמה? מה? כן, כן. כן. ועל... כן, ואל תיטול ידך ממי שלא נטל ידיו, זה עוד לא דיברנו. שלושה דברים סך לי מלאך המוות. התחלנו את זה לפני
Thank you.
טוב, יש דפים, יש לנו דפים. לפחות לזוג יש דף. טוב, אני רוצה להתחיל בצד הזה. לא החזרתי לך את הדף שלך? רגע, רגע, להט להט. מה פתאום? לא סיימנו שום דבר. אנחנו עוברות לפה כדי לחזק דברים שראינו בשלושה דברים סך לי מלאך המוות, ואנחנו נחזור לזה. אני רוצה, אני אסביר. באותו דף בגמרא, קצת לפני הדברים שראינו, אז יש משהו מאוד מאוד דומה. זה מה שיש לנו בדף הזה. יש לכם רגע את הדף הזה? בסדר? כתוב שם, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, ג' דברים סך לי סוריאל שר הפנים. בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו, כי אנחנו רוצות לראות רק את הדבר הראשון שהוא אומר. הדבר הראשון שהוא אומר, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. זוכרות? ראינו שגם מלאך המוות אומר את זה. נכון? העצה הראשונה של מלאך המוות, כדי שאדם יחיה את חייו כראוי, בבריאות, בטבעיות, בסדר הנכון, אז ברגע שהוא מתעורר בבוקר, אל תיקח, אל תבקש מאחרים שיעזרו לך. אל תבקש מאחרים שיעשו בשבילך. תדאג אתה לעצמך. למה תדאג אתה לעצמך? כי יש רושם מאוד חזק של המעשים הראשוניים שאדם עושה בתחילת היום, שהרושם החזק הזה משפיע עליו והולך איתו לאורך היום. זה לא משהו צדדי, זה לא משהו שולי, אלא מה שאדם, איך שאדם פותח את היום שלו, איך שאדם מתחיל את היום שלו, זה מותיר את רישומו על כל היום. אז גם סוריאל שר הפנים, שאני לא יודעת להגיד לכם מי זה, כתוב פה ברש"י, מלאך חשוב לבוא לפני המלך, כן, מלאך, אתם יודעות, זה אי שם בשמיים, אבל גם הוא אומר, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש, אלא אתה בעצמך תתלהו ממקום שהוא שם ותלבשנו. זה משל. זה משל לזה שאדם כשהוא קם בבוקר הוא צריך להזכיר לעצמו את מקומו. מה זה להזכיר לעצמו את מקומו? אז נראה את הפסקה הקצרה הזאת בעין היה, שהיא רק תחזק את מה שראינו בפעם שעברה, או מכיוון שזה היה לפני שבועיים, אז לא נורא שנחזק את זה. אז אתם רואות את עין היה? אתם רואות, עשו שם איזה איתור נורא יפה, אין לי מושג מי עשה את זה. והנה ראשית כל חמדה היא הענבה, ולעומתה הגאווה היא ראשית כל חטאת. פתח הגאווה הוא בהיות האדם מייחס לעצמו מידת האדנות, כאשר ביאר חסיד בחובות הלבבות, על כן בתחילת הקיצו ופוקחו עיניו ראוי שלא ימשיך על עצמו מידת האדנות, וראוי שיהיה עבד לעצמו. ותחת הרושם של הגאווה והשליטה על זולתו, שתרשים עליו פעולתו הראשונה, בהשתמשו בשמשו המשועבד לו, מפני שינוי המקרים שבמצבו, תרשים המניעה מזה בנפשו הכנעה וענוות צדק. זה שאדם פותח את יומו במעשים של עצמו ולא מבקש טובות, אל תפתחי את העיניים ותגידי לחברה שלך, תקשיבי, הסוודר שלי זרוק שם, תקשי רגע לשם ותביא לי את זה. את יכולה לעשות את זה, אבל לא כדאי. גם מלאך המוות וגם סוריאל שר הפנים אומרים שכדאי לך כשאת פוקחת את העיניים לזכור מה מקומך בעולם. בסדר? אחרי שאת אומרת מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך שהמעשה הראשוני יהיה מעשה שיטביע בנו את הקטנות שלנו, את המקום הקטן שלנו בעולם הזה, ולא שיהיה, עכשיו, זה משני הצדדים. הרב מלמד פה שני דברים. הרב מלמד פה קודם כל כמה ערך וכוח ורושם יש לתחילת היום שלנו, כמה חשוב בתחילת היום שהרשמים יהיו רשמים חיוביים, רשמים ערכיים, שאדם לא יפגיש את עצמו בשנייה שהוא פוקח את העיניים שלו עם כל מיני דברים שהם קטנים ורדודים ושטחיים. אם אנחנו, זה מה שהולך איתנו לאורך כל היום. אז קודם כל הרושם הראשוני של הבוקר זה שאני מזכירה לעצמי שאני צריכה להיות כנועה, שאני צריכה להיות ענווה. כן, מהצד, מהכיוון החיובי של הדבר. על כן, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. אל תחפשי מישהי שתעשה לך, עזבי. נכון, זה מעצבן, כיכר מקריית ארבע, ולפעמים את לא יודעת לאן נעלמו הנעלי בית, ולא בא לך ללכת על הרצפה הקפואה, ומה זה בא לך שמישהי תביא לך את ה... לא משנה את מה. את הסוודר הזה, ותגידי לעצמך, זה שאני קמה בעצמי ולא אומרת לאף אחד תביא לי את הסוודר, זה דבר שאני משרישה בתוכי, שבעולם הזה אני לא צריכה שאנשים יעשו בשבילי. אין מישהו שצריך לעשות בשבילי דברים, אני צריכה לעשות את הדברים בשביל עצמי. וכמה שאנחנו נרגיל את עצמנו בזה, לא להגיד תזיזי לי, תביא לי, תקחי לי, נכון? זה גם בארוחת צהריים. אין לי כוח לקום, כבר לקחתי צלחת אחת, וחברה אחת כבר קמה, יאללה, נו, שהיא תביא לי את הצלחת השנייה. תשנסי את מותנייך, בכוונה, אל תגידי לה, תביא לי, בטח שהיא תביא לך, היא צדיקה, היא טובה. ואיזה כיף זה שאת יכולה להישאר על הכיסא ולא ללכת את המטר וחצי האלה, עד השולחן שלה. סתם, מדברת על עצמי, לא עליך. אבל זה שאני, במעשים הקטנים, הפשוטים, אני אגיד לעצמי, אני לא רוצה שמישהו אחר יעשה בשבילי, אני לא רוצה. יש דברים שאי אפשר, יש דברים שחייבים. קודם כל, הרגעים הראשונים של הקימה של האדם, זה מין רושם כזה, שאיך נפתח, איך אתה פותח ביום? איך חשוב לך לפתוח את יומך? קמת בבוקר, בבוקר אתה צריך להיות מלא כוחות ועוצמות, נכון? אני מקווה שישנת בלילה. אחרי שישנו בלילה, אנחנו יוצאים על הבוקר של עשייה, של יצירה, של חיים. אם אתה מתחיל את הבוקר בזה שיעשו לך טובות, אז אתה... קיצר, אתה לא בכיוון הנכון. ילדים זה משהו אחר. ילדים זה שיעור אחר, ילדים. ילדים, תעזרי להם, תעשי להם. שמעתי מה שלהם. שוב, לא כל דבר. תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה סיטואציה, תלוי, הכל תלוי. אבל זה משהו אחר, זה שאלה אחר, בסדר? זה שיעור אחר. זה שאלה חשובה, אבל זה שיעור אחר. תודה למי שהכין הנותן, לא יודעת מי הכין הנותן. תודה רבה. אז מה הוא אומר? בעצמך שמש את עצמך. פתח ציור הענווה בלבבך. זה פיתוח ציור הענווה בראש הצעד של אורח החיים ליום הבא לפניך. כי אינך ראוי באמת שאנוש כערכך נברא בצלם אלוקים כמותך יהיה מוכן לשרתך. ובכלל אין השררות נאה באמת כי אם לאדון כל המתנסה לכל הראש ברוך הוא. כן, אז בעצם מה שמלאך המוות מציע לאדם כדי לחיות חיים מאוזנים, כדי לחיות חיים של בריאות, אומר הרב שאחד החולאים הכי קשים שלנו, ואני לא יודעת אם יש מישהו שלא נגוע בזה, אחד החולאים הכי קשים זה הגאווה. בסדר, יש לנו מדרגות בגאווה, יש לנו בעיות של ביטחון עצמי, לא משנה, לא ניכנס לזה, אנחנו כל החיים צריכים לעבוד על זה. אבל אם יש לי אפשרות לפעול, כן, לפעול בתוכי, שאני לא אתרגל שאנשים אחרים יעשו דברים בשבילי, ואמרתי, כולם צדיקות וכולם ישמחו לעשות בשבילך, והכל טוב. בוא נרגיל את עצמנו. בואי נרגיל את עצמי, כן, לקום מהכיסא, ללכת ולעשות את זה בעצמי. עכשיו, אני לא מדברת על מה שאי אפשר, מה שבן אדם לא יכול לעשות. אז בסדר, ברור שמישהו אחר יעזור, בסדר? אם חס ושלום נשברה למישהו יד, אז הוא לא יגיד, אני לא אלך למגבס, כי מה פתאום שאני אשתמש בבן אנוש כערכי, שהוא יגבס לי את היד, מה פתאום? זה לא יפה, זה גאווה. אין ספק שמה שאני לא יכולה, ברור שיש מסביבי אנשים שיועילו לי, יעזרו לי. אבל מה צריכה להיות ההשתדלות שלי? ההשתדלות שלי בחיים שלי זה שאני בפועל עושה את הדברים לעצמי, משתדלת לא לבקש, תרימי לי, תביא לי, תזיזי לי, קיצר, אנחנו מורגלים בזה. זה מה שהוא אומר, זה לא יכול להיות. אינך ראוי באמת שאנוש כערכך יהיה מוכן לשרתך. למה? מאיפה הגעת לזה שמישהו צריך לעשות בשביל חברים? איך בכלל הגעת למקום הזה? מה פתאום? אתה צריך לעשות את הדברים בעצמך. מי אתה שאתה צריך שמישהו יעשה בשבילך? אנוש כערכך, כולנו שווים, כולנו באותה מדרגה. למה שמישהו יעשה בשבילך? כן. זה יפה שאחד ירצה לעשות למען השני, שאחד ירצה לפנות את השני, שאחד ירצה לסייע לשני, אבל לא שאני אבקש, שהוא ירצה לתת לי, שאני ארצה לתת לו, בסדר? הוא יכול להכין לבד ארוחת בוקר, נכון? אבל אשתו רוצה לשמח אותו, אז מכינה לו ארוחת בוקר, היא יכולה להכין לעצמה סנדוויץ' ללימודים, אבל בא לו לפנק אותה, אז מכין לה סנדוויץ'. אבל זה משהו אחר, זה בא ממי שרוצה לתת. זה מה שצריך להיות. לא שהיא קמה בבוקר והיא ממהרת ללימודים, היא אומרת, בעלי חייב להכין לי סנדוויץ', כי... לא, הפוך. בסדר? תפנקו כל הזמן את הבעל שלכם. כל הזמן רק תחשבו, מה איך אפשר לפנק אותו? קפצנו לשיעור יש לי אישה. בטעות. זה בטח, ואותו דבר ביחס לילדים, תרצו לפנק אותם, תרצו לתת להם, אבל לא שהם יגידו, אמא, יש לי חוג, את חייבת להסיע, איפה את? את כבר חייבת להסיע אותי, ועוד כל מיני משפטים. כהנה וכהנה, כן? אני שירות הסעות, אני את יודעת, העבודה המרכזית שלי זה שירות הסעות, כי נורא קשה, בקריית ארבע זה עיר נורא גדולה, איך אפשר להגיע עד לספרייה מהבית שלנו, וואו, קילומטרים. יודעת איפה הספרייה? ליד השער שיורד לחברון, וואי, זה פשוט רחוק. אני מתארת לעצמי שבערים שאתם גרות, זה בערך הרבע של השכונה שלכם, כן? אבל אצלנו נורא קשה, ואם צריך ללכת עד הסניף, איפה הסניף? זה קצת יותר קרוב. עד דקל, נורא קשה, אמא צריכה להסיע. זה לא דוגמאות כל כך חינוכיות, אתם יודעים. אבל להשתדל, הענווה מבקשת ממני, זה קשה מאוד, זה אחת המידות שהכי, הכי, הכי, הכי קשה לקנות אותה, שוב יש לזה אלף מדרגות. אז בוא אני ארגיל את עצמי, בוא אני ארגיל את עצמי שאני לא זקוקה לטובות מאחרים, לא רוצה שיעשו לי טובות, לא רוצה. שכחתי את המעיל, אני לא אתחיל להגיד תביאו, אני אלך ואני אביא, בסדר, זה מאוד קשה לחצות את הכביש, לעבור אותו, לפתוח את הקוד, לסגור את הקוד, זה קשה. לא נורא, נעשה את זה בשביל עצמנו, זה בשביל עצמי, זה לא בשביל מישהו אחר. כן. זה עצה, זה לא הלכה, זה עצה. אבל זה עצה ממלאך המוות. במלאך המוות, העצות שלו, זה כדי שאנחנו נחיה פה חיים. בסדר? כדי... השיעור שמלאך המוות מעביר, הוא כן, הוא מלמד אותנו ידיעת ההפכים. מלאך המוות לא מלמד אותנו עכשיו איך להביא מוות לעולם, הפוך. תראו, מלאך המוות הוא מלאך כמו כולם, מה זה מלאך? מלאך זה שליח. שליח של מי? של ריבונו של עולם. יש, אמרנו, קודם כל, אין דבר יותר ודאי בעולם הזה מהמוות, בסדר? אין דבר יותר ודאי. דברים אחרים, יכול להיות שיקרו לבני אדם, יכול להיות שלא יקרו לבני אדם, נכון? לא יודע. אחד יהיה עשיר, אחד יהיה עני, אחד יהיה חכם, אחד יהיה טיפש, אחד יהיה לו כבוד, אחד יהיה מאוד שפל, אני לא יודעת. אבל מוות, זה בא על כולם. עכשיו, זה שזה בא על כולם, זה שיש מוות בעולם, יש איזה תפקיד. המוות בעולם הוא לא בגלל שאין מקום בכדור הארץ להתפוצצות אוכלוסין. לא, זה לא בגלל זה. אם היו בעיות של התפוצצות אוכלוסין לריבונו של עולם, הוא היה ממציא לנו עוד כדור הארץ, זה לא זה. זה שיש מוות בעולם, זה אומר לנו שאנחנו צריכים לברר את מהות חיינו. מה אני עושה פה? בשביל מה אני פה? נכון, כתוב טוב ללכת לבית האבל מלכת לבית המשתה. למה? עשי כיף בבית המשתה, נכון? בית המשתה צחוקים, ויש יין, ושירים, ועוד כל מיני דברים שאני לא רוצה לתאר אותם. מה זה טוב ללכת לבית האבל? למה טוב ללכת לבית האבל? כי כשאתה בא לבית האבל, אז אתה לא יכול, אתה שואל את עצמך, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? בסדר? האבל יושב ואבל, אבל ברגע שאתה נכנס לבית האבל, אז מתעוררות לך שאלות על החיים ועל העולם, וכשהולכים ללוויה, אז אומרים, דע מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון, לפני מלכוש, לא זוכרת, סליחה שאני לא מדייקת במילים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, למה האיש הזה שאומר את זה, הוא לא אומר את זה בשקט, ליד המת, בשביל מה הוא אומר את זה בקולי קולות, ואת יודעת, גם האנשים של החברה הקדישה יודעים להגיד את זה, כן? זה לא כל כך נחמד לשמוע את זה. למה אני צריכה לשמוע את זה? בסדר, באתי ללוות את המת, מה? אני צריכה לשמוע את המילים המרעידות האלה? בטח! אין דבר כזה שאדם נפגש עם המוות, ולא משנה באיזה מעגל זה, והוא אומר לעצמו, אני לא קשור, אני לא קשור למוות, המוות מה זה קשור אליי? בסדר, זה היה איזה שכן שלי, אז אני אלך ללוויה שלו, כי יש מצוות לוויית המת, מה אני יכול לעשות? קודם כל יש מצוות לוויית המת, נדבר על זה בפעם אחרת. אבל זה שאתה הכרת את הבן אדם הזה, ואתה הולך ללוויה שלו, זה מפגש של ברור שלך מול החיים שלך. בסוף, סליחה שאני אומרת, כולנו נהיה אפרימה ותולעה, והתולעים יאכלו את הבשר שלנו. סליחה שאני אומרת, אבל זה מה שיהיה לכולנו. רק מי שנהרג על קידוש השם, אז שום רימה ותולעה לא מוגעת. אין דבר כזה. כתוב בחזל, יש סיפור כזה בחזל, אני חושבת על הבן של רבי ישמעאל בן אלישע, אבל יכול להיות שלא, אני לא זוכרת. על אחד מהבנים של התנאים הגדולים, שהוא היה לו מוות קליני והוא עלה לשמיים. ואז שאלו אותו, והוא חזר. ואז שאלו אותו, מה ראית? אז הוא אמר, עליונים למטה ותחתונים למעלה. הוא אמר, עולם הפוך ראיתי. ראיתי בעולם הבא, עולם הפוך. מה זה עולם הפוך? אז הוא אמר, אני לא מדבר על רבי עקיבא וחברה. בסדר, רבי עקיבא וחברה, והם כבודם במקומה מונח. אבל הוא מספר שהיו שני יהודים שקראו להם לוליאנוס ופפוס. מכירות אותם? אתם רוצות לקרוא לילדים שלכם לוליאנוס ופפוס? כן? מישהי רוצה? כן? למה לא? זה לא משהו, נכון? מי שקראו לו לוליאנוס ופפוס, סימן שההורים שלו לא רצו לקרוא לו אברהם, יצחק, יעקב. הם רצו לקרוא לו בשמות שלא שייכים לתרבות היהודית. אומר, סליחה שאני לא זוכרת איך קוראים לו, אומר, אני ראיתי שהם הכי 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 קרובים לכיסא הכבוד. מה לוליאנוס ופפוס עושים תחת כיסא הכבוד? השם ירחם. איך הם הגיעו לשם? אז חז"ל מספרים שהעלילו איזושהי עלילה על כל תושבי העיר לוד, שפגעו באיזה מישהו רומאי, לא זוכרת, אולי לבת הקיסר, אני לא זוכרת את הפרטים. ולוליאנוס ופפוס באו ואמרו, אנחנו הרגנו אותה, והרגו אותם והצילו ככה את כל אנשי העיר לוד. והם נמצאים הכי 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 קרוב לריבונו של עולם. מי שנהרג על קידוש השם למען עם ישראל, אז גם הוא הכי קרוב לכיסא הכבוד, וגם רימה ותולעה לא פוגעת בו. ואתם יודעות שכשהביאו את, ממצרים הביאו את הארונות של אני חושבת שקראו להם יוסף, כן? יוסף חכים ו אני לא זוכרת את השמות שלהם, שני יוסף קראו להם, שתלו אותם במצרים והביאו את הארונות שלהם אחרי 40 שנה. הם נשארו במצרים, כי מצרים היו האויבים שלנו, ואחר כך חתמו הסכם שלום עם מצרים, לא ניכנס לזה, וביקשו את הגופות שלהם, ופתחו את הארונות שלהם אחרי 40 שנה, והגוף שלהם היה כמו שהוא היה כשהם מתו. שום רימה ושום תולעה לא פגע בו. אז מי שמוסר את נפשו על עם ישראל, אז הרימה והתולעה לא פוגעת בו. אבל זה היה בסוגריים, בגלל השאלות. אז מה זה קשור אליי, המוות? המוות קשור אליי מאוד. וכשמלאך המוות בא לרבי יהושע בן לוי, הוא לא בא לרבי יהושע בן לוי כדי להפחיד אותו, הוא לא בא ליהושע בן לוי כדי לעשות לו תנועות שירתיעו אותו, לא. מלאך המוות הוא מלאך. ולמלאך הזה יש שליחות. והשליחות שלו זה קודם כל לדאוג שיהיה מוות בעולם, אבל יש מוות בעולם לא בשביל המוות, יש מוות בעולם בשביל החיים. מלאך המוות מברר לנו דרך הדברים שהוא אומר לרבי יהושע בן לוי, איך כדאי שנחיה, איך כדאי שלחיים שלנו תהיה משמעות, בשביל מה אנחנו פה. וזה השיעור הזה של מלאך המוות, קודם כל מתחיל ברובדים הכי פשוטים של החיים. כדי שתחיה אתה צריך להיות בריא. בריא, אני מדברת לא רק על הבריאות הפיזית, כדי שתחיה אתה צריך להיות בריא בנפש שלך. אומר הרב, ראש החלאים שלנו הנפשיים זו הגאווה. כל אחת מאיתנו הגאווה מביאה אותה לדברים אחרים. לכל מיני קנאויות קטנות, מתחים קטנים מול אנשים, מחשבה מה חושבים עליי ומה חושבים עליה, ואיך אני נראית בעיני אחרים, ועוד כל מיני דברים, אין לי עכשיו רעיונות. אבל אל תדאגו, אני ביחד איתכם בתוך כל הסיטואציות האלה. כן. למה מה? זה מה שאני אומרת, מלאך המוות בדמיונות שלנו, את יודעת, זה האיש, היצור הזה עם הקרניים והקלשון, ובאמת המוות זה הדבר הכי נורא בעולם. אבל משהו מלמד את רבי יהושע בן לוי, שהפוך, שהתפקיד של המוות בעולם זה כדי להרבות חיים. מה זה להרבות חיים? לא להרבות חיים סתם, להרבות חיים בעלי משמעות. זה ידיעת ההפכים, הוא באמת רוצה ללמד את רבי יהושע בן לוי איך לחיות. הוא מגלה לנו בסוד שזה שהוא נמצא בעולם, זה שהוא אחראי על המוות, זה כדי שאנחנו נדע איך לחיות. זה השיעור שלו. ודיברנו על זה שכתוב סך לי מלאך המוות, כתוב סך לי מלאך המוות ולא לא לימד אותי מלאך המוות. אז מסבירים שזה מדרגה של איזה רוח הקודש. משהו, זה איזה חיזיון שהוא חזה, מדרגה מאוד 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 עליונה. למה זה מדרגה עליונה? שוב, כי כשאנחנו שומעים מלאך המוות, אז יש לנו, הדמיון שלנו זה פגישה עם הרוע ועם הרשעה ועם הכיליון בעולם ועם כל הצרות שבעולם, נכון? זה הצרה הכי נוראית המוות, אין צרה יותר קשה ממנה. אבל בסוד, בסוד של הסוד של הסוד של הסוד, בפנים של הפנים מלאך המוות מבקש מאיתנו תחיו. תחיו חיים בעלי משמעות, נכון, אין מישהו שלא ימות, אין מישהו שלא ימות, אבל איזה חיים יהיו לו? אז כשהולכים ללוויה, אל תנסי לא לשמוע את האיש הזה של חברה קדישה, שאני משערת שהוא אומר את זה כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, אני מקווה שהוא חושב על מה שהוא אומר, אבל זה לא עניינים. אבל לשמוע את המינים, כשבאים לניחום אבלים, אז לא להגיד איזה בסה שאני צריכה ללכת לניחום אבלים, איזה בסה שאני צריכה להגיע לבית האבל, בא לי ללכת למקום שמח, מאיר. המפגש עם המוות הוא צריך להביא אותי למערכת אמיתית של חיים. ולכן הדבר הראשון שאומר מלאך המוות לרבי יהושע בן לוי, אל תיטול חלוקך השחרית מיד השמש ותלבש, עזוב, תזכור מי אתה. המוות מזכיר לנו מי אנחנו, אתה בשר ודם. אין מישהו באמת שמותר לך לבקש ממנו משהו. שוב אמרתי, בטח שאם צריך עזרה, בטח שצריך לבקש, בסדר? אני לא מדברת על מתי שצריך עזרה, אני מדברת על החיים הפשוטים, כן? את קמה בבוקר, ומה לעשות? שכחת לשים את הסוודר לידך, ואת צריכה עכשיו ללכת חצי מטר בחדר, ומה זה בא לך שחברה שלך תביא לך אותו? מה זה לא בא לך לדרוך על הרצפה פה? יאללה, תדרכי. זה טוב, תדרכי. תקחי את זה בעצמך, תגידי לעצמך, אני לא אבקש טובות מאף אחד, אלא אם כן אני חייבת. כי אין פה מישהו שהוא המשרת שלי. אין לי פה משרתים. לא. לא. אני לא מרוממה ונישאה יותר מאף אחד בחדר, אף אחד בחדר הזה. זה לא.
אבל אם זה מגיע למקום שלה, מגיע למקום שלה,
זה מה שהוא אומר, שזה רושם. מה זה רושם? אתה מתרגל. מה זה רושם? זה איך שזה מרשים אותך. בסוף אתה מתרגל שמשהו צריך לעשות בשבילך, בלי כוונה. זה מה זה מעשה? פעות, פעות. בסדר, אז מישהו הביא לך את הסוודר, מה קרה? זה מעשה פעות, את צודקת, אבל הוא אומר, זה מה שמשאיר עליך את רישומו. בסוף המעשים הקטנים שלנו, אנחנו מתרגלים, זה קורה לפעמים, נכון? אין לי עכשיו דוגמה. שאני עושה פעם איזה משהו, ואחרי חודשיים אני אומרת, וואלה, מתי התחלתי לעשות את זה? איך זה נהיה חלק מהחיים שלי? ככה זה נהיה. לכן זה כל כך חשוב. וזה מעניין שגם סוריאל שר הפנים, שאני לא יודעת להגיד לכם מי זה, אבל הוא מלאך חשוב, וגם על החמבת, זה העצה הראשונה שלהם. כדאי לנו להקשיב לזה. כן. אבא ואמא זה משהו אחר. אבא ואמא זה מצוות כיבודורי. אבא ואמא, הלוואי שנעשה בשבילם כל מה ש... מה שאנחנו מבקשים. בואו נזהר מלבקש לנו. רק שחייבים. בואו נעשה בשביל אבא ואמא. אנחנו עוד מעט חופש פסח, אתם יודעות. אנחנו לומדים הרבה על כיבוד הורים, על מה זה אבא ואמא, איך לחזור הביתה עכשיו לחודש, חודש כזה שוו, כמה לחצים וכמה מתחים, הבית חייב להיות נקי מחמץ. ולא משנה, לא נדבר על כל שאר הדברים שיש בחופש פסח, כי יש עוד זמן, ואני לא רוצה גם להיזכר לזה שאני צריכה לנקות את הבית שלי, כי עושה לי חששות וחרדות ופחדים וצערים, אז לא נדבר על זה עכשיו. אבל זה, אנחנו נדבר הרבה על, 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 על כיבוד הורים, מה זה כיבוד הורים? מה זה המצווה הזאת? ואיך חוזרים הביתה? ומה באמת העיקר שצריך להיות כשאנחנו חוזרים הביתה? יש שאלות חשובות, עכשיו אנחנו רגילים לזה, נכון? תקפיץ אותי, תיתן לי, תעשה לי, תביא לי את הרכב, ועוד כל מיני דברים. צריך זהירות בזה, צריך זהירות בזה. צריך זהירות בזה גם מצד זה, העצה הזאת, וגם מצד מזה אבא ואמא בשבילנו. האם אבא ואמא בשבילנו זה המשרתים שלנו? כי באמת הם משרתים אותנו כל החיים, נכון? או שאבא ואמא זה אבא ואמא, זה השורש, זה היסוד, זה הבסיס, זה הם נתנו לי חיים. בסדר, אבל נדבר על זה, בעזרת השם. לא, אבל אני אומרת שוב, אם אבא אומר לך, בואי אני אקפיץ אותך, זה מקסים. אמרתי לך שאני שירות הסעות, אבל אם את, ברור לך שאבא חייב להקפיץ אותך, או את חיה במין מערכת יחסים כזאת, בסדר, את לא אומרת לו שהוא משרת שלך, חס ושלום, את צדיקה, אבל את מתנהגת כאילו הוא המשרת שלך, אז זה מורכב, זה בעיה, זה מה שאומר. עכשיו, אני רוצה שאבא ואמא ייתנו, אמרתי לכם, אני חושבת שאבא ואמא, הדבר הראשון שהם צריכים לעשות זה לתת לילדים שלהם, הדבר הכי הכי מרכזי בחיים שלהם זה הילדים שלהם. לפני כל עם ישראל שהם דואגים לו ועושים למענו ולא יודעת מה, מוסרים את הנפש עליו. קודם כל זה הילדים שלך. זה ברור, אבל אני לא חושבת שבגלל זה אצל הילד צריכה להיות תחושה שאבא ואמא חייבים לי הכל. מה פתאום? אבא ואמא לא חייבים לי כלום. הם חייבים לפרנס את הילד עד גיל 6, 12, לא יודעת בדיוק. באמת, באמת הם לא חייבים כלום, אלא מה? הם אוהבים אותנו, אז הם נותנים לנו ונותנים לנו, ואני חושבת שהם צריכים לתת. אבל בלב שלי, ההכרה צריכה להיות הכרת תודה. איזה כיף לי שאבא ואמא עושים איתי חסד ומטיבים לי. זה מה שצריך להיות. לא, אבא ואמא חייבים לי, ואיך זה יכול להיות שהם עוד לא עשו לי? איך זה יכול להיות שהגעתי לאיזשהו מקום, הם לא באו לקחת אותי, והם צריכה לנסוע באוטובוס, ירחם השם. עוד יש אוטובוסים בעולם בכלל, איך זה יכול להיות? אם יש אבא ואמא שיעשו לנו את זה. זה עבודה. ואבא ואמא שבאים לקחת אותי כי בא להם לבוא לקחת אותי, והם שמחים לבוא לקחת אותי, אז זה הכי מקסים בעולם. אבל זה בגלל שהם רצו, בגלל שכיף להם לעשות את זה, לא בגלל שהם משרתים של מישהו. טוב, אז בהמשך לנושא של הגאווה, צילמנו מתוך מוסר אביך, ברורי מידות הנפש, לא הרבה, אני רוצה שתקראו את זה עכשיו בחברותות, הרב מביא פה כמה הגדרות ומדרגות בגאווה, זה לא ארוך, זה קצר, ואני רוצה שתקראו את זה עכשיו בזוגות וננסה להגדיר מה זה הנקודות שהרב מביא פה, ושהן יסודות הגאווה, בסדר? אז האם יש פה זוגות? שירה, תלמדי עם רינה. למישהי חסר זוג? מה נעשה עם נועלה? נו, תלמדי? לא. אני לא אוהבת שלומדים לבד. יאללה, בסדר, יש לנו כמה דקות לראות מה הרב מסביר. מה זה גאווה? גאווה. בננות ללמוד, ללמוד אין לנו זמן. זה הדף מה, זה... אה, למדתם בזה? אה, שיעור הראשון? נו יופי, זה שבוע חזרה. זה תמיד טוב לחזור על זה נראה לי. כן, כן, כן. כל הציור שלו מעובד, כן, כן.
הרבנית, מה
לצלם?
רק
את
זה?
לא, כבר הביאו לי.
זה כאילו הדף שהבאתי לצלם.
מה רק את הקטנה? כן, מה אתם אומרות? יש פה ארבעה יסודות של גאווה. עכשיו, בכל גאווה, בואו נהיה מדויקים, יש כל מיני מדרגות וכל מיני צורות של הופעות של גאווה. זה לא מתמטיקה, מה שכתוב פה זה איזושהי כותרת, והכותרת הזאת היא ביטוי לכל מיני הופעות של גאווה. אז מה אתם אומרות? מה זה הדבר הראשון? מי מגדירה את הדבר הראשון? אדם שמה? הוא אוהב את עצמו מאוד. מה הוא עושה כל הזמן? במה הוא עסוק? כן, הוא עסוק בעצמו, שיהיה לו טוב, שיהיה לו נעים, שיהיה לו מוצלח, שיהיה לו כבוד, שיהיה לו, אני לא יודעת מה, תלוי כל אחד מה שהוא רוצה. אבל מתוך זה שהוא עסוק באהבת עצמו, אז החיים שלו מרוכזים בעצמו, וממילא מה? ממילא כל מה שמתרחש מסביב זה או תפאורה לחיים שלו מבחינתו, איך העולם יכול לשרת אותו כדי שיהיה לו יותר נעים ויותר טעים, כן? זה אחד שכל הזמן מבקש מהשמש שיביא לו את החלוק, כן? או שהוא מתעכולו התעלמות ממה שמתרחשנו, הוא לא יודע בכלל מה קורה מסביב, אם למישהו כואב, אם למישהו מצער, אם למישהו צריך משהו, אין אצלו בכלל מבט כזה, כן? הוא צועד בעולם ויש איזה חומות שמקיפות אותו, וכשהוא צריך לעצמו דברים הוא משתמש בעולם, וכשהוא לא צריך אז יש לו עולם משל עצמו. אז זה סוג אחד, ואני אומרת שוב, בכל סוג יש מדרגות, זה לא חייב להיות שהוא עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף רק כזה, אבל קיצר, כל אחד יקרא את זה איך שהוא רוצה. מה הדבר השני? מה הסוג השני של הגאווה? הדמיון, מה הדמיון עושה? מגזים. בטח שבכל אחד יש ברכה, בטח שבכל אחד יש טוב, אבל אצלו כל דבר שיש, מה הוא הופך אותו? הוא מעצים אותו, הוא מגדיל אותו, הוא מנפח אותו. אתם מכירים את האנשים האלה שכל הזמן מספרים על עצמם? נורא 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 חשוב להם לספר, כל יום מוצאים מישהו לספר מה הם עשו. עכשיו זה נורא מעניין, אבל מי אמר שמישהו רוצה לשמוע את מה שאתה מספר? למה בן אדם מספר ככה? כי הוא בטוח שוואו, וואו, 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 וואו. מי אמר שזה בסדר? זה יפה, זה נחמד, אבל מי אמר שזה וואו? אז שוב אמרתי, יש בזה מלא מדרגות. אבל בוא נרגע קצת, בוא, אפשר לספר על עצמנו דברים בקטנה וזה, אבל כל היום רק, כל יום אתה חייב לספר למישהו איזה משהו מדהים שעשית. זה הפרזה, זה הגזמה. בסדר, אתה נחמד, אתה טוב, אבל בוא נרגע. אז הוא חייב להפריז, הוא חייב להפוך את כל ציור לאיזה משהו שלא היה ולא נברא כמוהו. מה זה הדבר השלישי? בכל. כן, הוא כבר מחליט, כן? הוא זה שיוצר את מה שחשוב ומה שנכון ומה שטוב, ואז הוא זה מה שנותן לו את הכוח, כן? הוא מדמיין לעצמו איך זה צריך להיות ומה לעשות וכדי שהוא ייראה, ולא משנה שזה כן נכון או לא נכון, מבחינתו זה מה שנותן לו כוח, הציורים האלה שהוא מצייר לעצמו ועל פיהם הוא מעריך את עצמו. אז הרב קורא לזה טעות דמיונית. כן. זה קשור. ומה זה ד', שזה אולי איזה פתח שיכולה להיות לנו תקווה. מה זה ד'? הוא לא יודע באמת, הוא לא יודע. הוא שחל בידיעת מהות המעלות האמיתיות. אז למה זה תקווה? כי אם נלמד מסילת ישרים, ואם נלמד נתיבות עולם, ואם נלמד מידות הראייה, ואם נלמד מוסר אביך, אם נקשיב לדברים שגדולי ישראל כתבו לנו, והם כתבו לנו דברים מדויקים, אז נדע באמת מה המעלות האמיתיות. ונדע באמת מה המהויות האמיתיות, וככל שאדם יותר ילמד והדברים יותר התבררו, כן, וזה קורה, זה קורה בשתת מדרשה. שאת יוצאת משיעור ואת פורצת בבכי. למה את פורצת בבכי? כי את אומרת לעצמך, וואלה, למדנו על איזה מידה. זה היה שיעור עליי, זה מה זה שיעור עצוב? כי זה מראה לי איפה אני נמצאת במידה הספציפית הזאת. את יכולה לבכות, זה בסדר, אמרנו שזה חלק מהחיים שלנו. אבל זה גם, הבכי הזה, זה גם התיקון שלך. כי עכשיו כשלמדת מה העניינה של המידה הזאת, ומה המידה הזאת עושה, ואיך היא משפיעה על הנפש, ואיזה דרכים יש לעמוד מול המידה הזאת, אז את בדרך הנכונה, אז את לא בתוך השכלות הזאת, שאת בעולם של דמיונות ולא מבינה שום דבר. אז באמת היסוד שדרכו אפשר להתגבר על הגאווה, ואפשר לבנות את הענווה, זה קודם כל ללמוד את הדברים. זה קודם כל לברר את הדברים, זה קודם כל להקשיב למה שגדולי ישראל לאורך הדורות מנסים ללמד אותנו בכל כל כל הספרים שמבררים את המידות ואת המוסר, ואז קודם כל לא נחיה בטעות, לא נחיה בדמיונות. ואם אדם יודע שהוא רוצה לעבוד על דבר ספציפי וחוקר אותו ולומד אותו, אז גם יש סיכוי שבעזרת השם בסופו של דבר הוא ינצח. טוב, נעצור פה כי נהיה 10:50. Thank you.